ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום סוכה דף מם ה'. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. אם יש באפשרותכם להקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. אנחנו פותחים את השיעור שלנו במשנה, ארבע שורות מראש העמוד. הנושא שהוספנו בשוליים, מצוות ערבה בבית המקדש. המשנה, מצוות ערבה כיצד? רק נשים לב שבמשנה שפתחה את הפרק בדף מם ב' עמוד ב', ראינו כיצד מצוות לולב כיצד. אז כאן זה המשך העניינים שמשם, מצוות ערבה כיצד. מקום היה למטה מירושלים ונקרא מוצא, שיורדים לשם ומלטים משם מורביות של ערבה. אנחנו בגמרות המסומנות שלנו הבלטנו עם צורת כתר את המילה ערבה. בהמשך אנחנו נראה עוד שיטה לגמרי של רבי יוחנן בן ברוקה, והוא אומר שהמצווה הזאת של נקרא לזה היקף המזבח בימי סוכות נעשה על ידי חריות של דקל, וכדי להבליט את השוני בין השיטות אנחנו הבלטנו בצורה הזאת המילים ערבה ודקל. המשנה ממשיכה, אז הגיעו לאותו מקום שנקרא מוצא, ומשם לטו ענפים של ערבה, ובאים וזוקפים אותן בצידי המזבח. היה לנו כבר דיונים האם מצוות ערבה זה דווקא ידי זקיפה, או היה היקף ברגל סביב המזבח ואחר כך זקיפה. אז המשנה אומרת שזוקפים אותם בצד המזבח וראשיהם, החלק העליון, השפיץ העליון, כפופים על גבי המזבח. תקעו והריעו ותקעו. התוספות אומר משום שמחה. בכל יום מקיפים את המזבח פעם אחת ואומרים ענה השם הושיע נא, ענה השם הצליח נא. רבי זה אומר אני והוא הושיע נא. רש"י מסביר באריכות מה המשמעות מאחורי הביטוי הזה אני והוא הושיע נא. ואותו היום, כלומר יום השביעי של סוכות, מקיפים את המזבח שבע פעמים. בשעת פטירתן, שהם עזבו את העזרה, מה הן אומרים? יופי לך מזבח, יופי לך מזבח. רב אלעזר אומר לקה ולך מזבח, לקה ולך מזבח. אחר כך הגמרא תדון בצירוף הזה שם השם עם משהו אחר. זה לא קל, זה אפילו אסור לצרף שם השם עם משהו אחר. אז צריכים להסביר מה באמת ההבנה של דבריו של רב אלעזר. כמעשר בכל כך מעשר בשבת, אלה שהיו מלקטים אותם מערב, כלומר ביום שישי, ומניחים אותם בגיגיות של זהב כדי שלא יחמושו, שלא יתייבשו. רבי יוחנן בן ברוקה אומר, חריות של דקל היו מביאים וחובטים אותן בקרקע בצדי המזבח, ואותו היום נקרא חבוט חריות. מיד תינוקות שומטים את לולביהן ואוכלים את רוגיהן. המשפט הזה שנוי במחלוקת, כלומר יש פירושים שונים במשפט הזה. אנחנו לא נתעכב על זה כרגע, אבל אני כבר ממליץ על תוספות פה שמביא שני פירושים. כלומר בגדול או בכללי אנחנו יכולים בפירוש הראשון, מיד תינוקות שומטים, כלומר הגדולים היו חוטפים מיד הילדים והיו אוכלים את רוגיהם של הילדים. ואין בזה משום גזל. יש פירוש אחר שהמשנה לא מתייחסת לחטיפת הנולבים, אתרוגים מידיהם של התינוקות, אלא המילה מיד עניינו לאלתר, תקף ומיד. אז מיד התינוקות היו שומטים הלולבים של עצמם, וכפי שאמרתי מקודם, כל אחד יכול לעיין בתוספות דיבור המתחיל מיד. עכשיו אנחנו חוזרים לגמרא תנא. הגמרא מביאה ברייתא שמסבירה המקום, מה מאחורי השם הזה מוצא. מקום קלניה הווה. מה זה קלניה? זה פטור מס. רש"י כותב בן חורין מן המס של מלך. המשנה שלנו לא השתמשה, לא תראה את המקום ככה. ותנא דידן, מה הייתה מקרי למוצא? תשובה, איידי דמייפק מקרו דמלכה קרי למוצא. זה אותו רעיון שהוא מייפק, הם הוציאו את המקום מקרגה, מכלל המס של המלך, ועקב כך שהוציאו קוראים לזה מוצא. ובאין וזוקפין אותן בצידי וכו'. תנא, רכות וארוכות וגבוהות 11 אמה, כדי שיהיו גוחות על המזבח אמה. המילה גוחות היא מילת מפתח כשאנחנו נגיע לחשבון. אז אנחנו רואים פה שהגובה, האורך של אותם ערבות היו 11 אמה. מה זה נותן לי? זה נותן לי אפשרות להעמיד את הערבות על יד המזבח. הגמרא תגיד עוד מעט שהם היו מניחים אותם על היסוד של המזבח, וכדי להגיע לגג המזבח מהיסוד צריכים, זה גובה 800, אבל בנוסף לזה יש גם לקחת בחשבון הטייה, או זה שזה מונח טיפה באלכסון. זה לא גובה ישיר אלא באלכסון, אז זה דורש עוד אמה. אז זה 9 אמות של אורך רק להגיע לגג המזבח, ואז עולים עוד אמה, והאמה האחרון, השפיץ למעלה, הוא מה שנקרא גוחות על המזבח. לא נגרר על המזבח, אלא הוא אורך כזה שהוא כפוף על המזבח בלי לגעת בגגו של המזבח. יש לנו ציור שהוספנו בשוליים שמסביר את הדברים האלו. ה-11 אמה מאפשרת לי להקיים גוחות המזבח, אבל זה בגלל שהנחתי אותו על היסוד ולא על הרצפה. וזה מה שהגמרא אומרת עכשיו, והיא הגמרא תביא את החשבון, את כל פרטי החשבון. ואנחנו סימנו את זה בתור נקודה ארוכה בגמרות המסומנות, השס עוזר. אמר המאמר, משום מרזוטרא, שמע מינה, מזה שאמרנו שהאורך של הערבות 11 אמה, ובכך ניתן לקיים גוחות על המזבח, אמה, אז שמע מינה, מזה אנחנו מבינים על היסוד מנח להו, שהניחו את תחתית הערבה על יסוד המזבח ולא על רצפה. דיסל קדאיתך הערה מנח להו, אם תחשוב שהניחו את אותם ערבות באורך 11 אמה על הרצפה ממש, מכתי, זה לא ייתן לנו גוחות אמה, מכתי, עלה אמה וכינס אמה. זה יסוד, כלומר גובה של היסוד אמה, ואז יש שטח של יסוד גם אמה, עלה 5 וכינס אמה, זהו סובב. עלה 3, זהו מקום הקרנות, זה נקרא גג המזבח. אז מיסוד סובב, כאילו עליית היסוד עלייה עד לסובב ועלייה עד הגג זה 1 ו-3 זה 4 1 פלוס 5 זה 6 פלוס 3 9 גוחות על גבי המזבח אם אתה אומר שהארם אנחנו איך היא משכחת לה אתה לא תצליח ליצור מצב של גוחות אמרנו מקודם גוחות הוא מצב שלא נגרר על גג המזבח אלא כפוף מעל גג המזבח אלא לאף שמע מינה היסוד מנח להו שמע מינה אחרי שלוקחים את כל המספרים בחשבון וגם זה שהוא מונח באלכסון חייב להעמיד את תחתית הערבות על היסוד כדי להשיג גוחות על המזבח עמה יש לנו משולשים ובצד בשוליים כתבנו תחת הכותרת נושא סלש מבנה דרשות על הפסוק ישרו חג באבותים עד קרנות המזבח אמר רבי אבור מי קרא שעולות למעלה מן המזבח שנאמר ישרו חג באבותים אבותים מילה ששייך לאילנות עד קרנות המזבח שגבוהים מן המזבח אשי כותב שתי שורות מהסוף ישרו חג באבותים בילנות כמו בין ובין האבותים הייתה צמתו בצד שלו עשרו כמו הקיפו כמו עשרי לגפן התרגום של העשרי לגפן יסחר ישראל עד קרנות המזבח עד קרנות שהן גבוהות מן המזבח נחזור לגמרא אמר רב אבור אמר רב אלעזר כל הנוטה לולב באיגודו והדס באבותו כלומר הדס היא קשרה היא אבות זה ראינו במוקדם יותר במסכת שלושה עלים בכל נקודה והעלים הם בצורת שרשרת זה מיד מתחת לזה מעלה עליו הכתוב כאילו בנה מזבח והקריב עליו קורבן שנאמר אז אנחנו ממשיכים לעמוד ב' ישרו חג באבותים אז ישרו זה אגודה לאסור זה לקשור אגודה של לולב עם ההדס עד קרנות המזבח רשי כותב בשורה שלישית עד קרנות הרי הוא לכם כמתן דמים שבקרנות המזבח איפה נתנו את הדם של קורבנות על הקרנות של המזבח אז הנה הפסוק משווה קיום מצוות לולב עם הקבת קורבנות יש פה עוד סימון מעוין והוא מבליט את השם רבי שמעון בר יוחאי פס כפול שיבוא בהמשך הוא מבליט חזקיה אמר רבי יומיה משום רבי שמעון בר יוחאי ממשיך הגמרא אמר רבי יומיה משום רבי שמעון יוחאי רבי יוחנן משום רבי שמעון המחוזי משום רבי יוחנן המכותי כל העושה איסור לחג זה תוספת באכילה ושתייה אנחנו מכירים את הביטוי איסרו חג אז זה תוספת לחג באכילה ושתייה מעלה עליו הכתוב כאילו בנה מזבח והקריף עליו קורבן שנאמר איסרו חג זה התוספת לחג באבותים זה על ידי בהמות אבות ושמנות עד קרנות המזבח זה הקבת קורבנות רשי בשורה שלישית אומר באכילה ושתייה שקורא לחג עונג במאכל ומשתה זה לא כמו שאנחנו פירשנו מקודם אבל הפירוש השני הוא כן ויש אומרים יום של אחר החג אמר ממשיך הגמרא אמר חזקיה אמר רבי יומיה משום רבי שמעון חי וכאן אנחנו ניתן כותרת על פי המשך הגמרא בצד כתב תחת הכותרת נושא מצוות יוצאין רק דרך גדילתן נלמד מהדכתיב עצי שיטים עומדים עוד דרשות על הפסוק הנ"ל מה הכוונה מצוות? המצוות שקשורים לעצים, למשל הקרשים של המשכן צריכים לצפות אותם זהב ולהעמיד אותם דרך גדילתן, כמו שהם היו בטבע, החלק התחתון למטה והחלק העליון למעלה. יש מצוות כמו לולב, הדס, ערבה, גם כן צריכים לקיים את המצווה בדרך שהם היו גודלים בטבע. וכמובן אדם שמחזיק את ייטול את הלולב הפוך או הדסים הפוכים, זו לא קיום המצווה. אנחנו נחזור כעת לגמרא. אמרנו, קראנו את השמות, אמר חזקיה, אמר רבי יומי, אמר משום, רבי שום בר יוחאי, כל המצוות כולן אין אדם יוצא בהן אלא דרך גדילתן, שנאמר עצי שיטים עומדים. זה פסוק אגב שכתוב בהקשר לבניין המשכן. תניא נמי הכי, עכשיו אנחנו נראה את הדרשה הזאת במסגרת ברייתא וגם עוד דרשות נוספות. עצי שיטים עומדים, שעומדים דרך גדילתן. דבר אחר, עומדים, שמעמידים את ציפויין, היו מצפים את הקרשים, ורשי כותב שמעמידים את ציפויין, הציפויין של זהב קבוע בהן במסמרות של זהב, כדכתיב, ואת הקרשים תצווה זהב. ולא היה עושה טס ארוך כמידת הקרש שיעמוד מאליו. אז הדרשה הזאת אומרת שיש צורך לחבר את הציפוי במסמרות של זהב. הגמרא ממשיכה דבר אחר, עומדים שמא תאמר עבד סברם ובטל סיכויין, שהמשכן היה חד פעמי ואחר כך הוא, מי שנגנז האוהל מועד, בטל לו עולמית. האם ככה זה? תלמוד לומר, ממשיך הגמר ואומרת, עצי שיטים עומדים, שעומדים לעולם ולעולמי עולמים. אנחנו ראינו את הדרשה הזאת גם במסכת יומא, ויש מצד אחד יש קצת לתהות, הרי אחרי בניין בית המקדש אין שום תפקיד ידוע או בולט למשכן, ובכל זאת אנחנו אומרים הוא לא בטל עולמית. רש"י כותב המילה סיכויים, תוכלתם ומבטם, כדמתרגמים הבט נא איסטיחי כאן לשמיה. אני ראיתי, אם אני לא טועה, בספר של רב אלישיב, שבזמן בית המקדש באמת העמידו על ידו את המשכן. יש דרכים נוספים שפעם שמעתי, אבל זה נוגע יותר לתחום תורת הנסתר, לתפקידו של המשכן לאורך כל הדורות. אבל לא כאן המקום להרחיב על זה. אנחנו ממשיכים בגמרא. יאמר חזקיה אמר רבי יומי משום רבי שמעון בן יוחאי, יכול אני לפתור את כל העולם כולו מן הדין מיום שנבראתי עד עתה. לפתר רש"י כותב, בזכותי אני סובל כל עוונותיהם ופותרן כבר יצא מן הדין. ויש כאן עוד סימונים בשוליים ממול תחת הכותרת נושא סלש מבנה, הסימון שאנחנו מכנים הרגש, שלבים ברשבי, ברב שמעון בר יוחאי, יכול אני לפתור את כל העולם מן הדין. אז שלב ראשון קראנו, ואלמלא אליעזר, זה רב אליעזר ורבי שמעון, אליעזר בני, אמי, ובגלל שהוא היה איתי, אז מיום שנברא העולם ועד עכשיו. יכול להיות, רש"י לא מרחיב על זה, אבל ידוע במסכת שבת דף ל"ג שרבי שמעון בר יוחאי ורבי אליעזר בנו היו במערה בתקופת רדיפת הרומאים, והם שהו במשך 12 שנה ברצף ועוד שנה אחרי זה, במראה, וכל כולם היום מוקדש ללימוד תורה. נמשיך בגמרא, ואלמלא יותם בן עוזיהו, אחד ממלכי יהודה, כמסופר בספר מלכים, ואם הוא היה עמנו, אם היינו מצרפים אותו וזכויותיו, אז הרעיון הזה לפתור את העולם מיום שנברא העולם עד סופו. מסופר פה שאותו יותם בן עוזיהו היה צדיק ועניו יותר משאר מלאכים, ככה רש"י מביא, וברבנו חננאל הוא מביא שאותו מלך יהודה לא נהנה כלום בעולם הזה. כך אפשר לראות פה רבנו חננאל בשורה ראשונה מתחת בגמרא, בסוף השורה הוא כותב, אני קורא יחד איתכם, ואלמלא יותם וכו' שהוא היה אמרנו, ולמה יותם? לפי שנתברר לו כי לא קיבל מזכויותיו בעולם הזה כלום, שכל צדיקים קיבלו בעולם הזה מעין השמור להם לעולם הבא, ורבי שמעון ובנו ויותם לא קיבלו בעולם הזה, לפי כך הייתה להם זכות גדולה משאר צדיקים. נחזור לגמרא. ואמר חזקיה, אמר רבי ירמיה, משום רבי שמעון בן יוחאי, ראיתי בני עלייה והן מועטים. בני עלייה הם צדיקים ומעט יש. רש"י כותב ממול, ראיתי בני עלייה והם מועטים, רואה אני לפי מעשה הבריות שבני עלייה קט המקבלים פני שכינה מועטים הם. הגמרא ממשיכה עם מספרים, אם אלף הן אני ובני הם, אם מאה הן אני ובני מהן, אם שניים הן אני ובני הן. הגמרא שואלת, ומי זוטרי כולי היי? המימרה מתייחס לקט המקבלים פני שכינה, והוא מביא כאן מספרים די מזעריים, ועל זה אנחנו רוצים לשאול, ומי זוטרי כולי היי? הם כל כך מעט. והוא אמר אבא, תמני שרי אלפי דרה אבי דקמי קודקוד שבריחו, תמני שרי אלפי זה 18,000 דרה, זה שורות שנמצאים בפני הקדוש ברוך הוא, שנאמר סביב 18,000. אז איך ניישב את המספרים האלו? לא קשה, עד מסתכלי באספקלריה המאירה, עד לא מסתכלי באספקלריה המאירה. עכשיו אנחנו, אתם מבינים, נכנסנו לתחום שמאוד מוסתר. כאן לומדים דברים שהפירוש האמיתי העמוק שלהם הם לא על ידי תרגום המילים, אבל כפי שאנחנו תמיד אומרים במסגרת השיעורים שלנו במפת התלמוד, אנחנו לא מתיימרים להיכנס לעומקם של הדברים האלו, ואנחנו נתקדם בגמרא ונסתפק בפירוש הפשוט שאנחנו נותנים. על אספקלריה רש"י כותב, מחיצה שחוצצת ביניהם לשכינה, מאירה, מה שאומר כמראה זו שורים בה, ויש צדיקים שאין מאירה להם כל כך ואין יכולים לראות ממש. אז האספקלריה המאירה זה מדרגה של ראייה ברורה, בניגוד לאספקלריה שאינה מאירה. אז עכשיו הגמרא מקשה, עוד מסתכלי באספקלריה המאירה, מי זוטרי כולי היי? כי אנחנו הזכרנו את זה כתשובה לשאלה עם המספרים, והמספר המועט קשור לאלו שמסתכלים בספקלה אמירה. ואיזו מספר הזכרנו? הזכרנו אולי יש רק שניים, ועל זה אנחנו שואלים, האם זה רק כזה מספר מועט? אני קורא עוד פעם, תשימו לב, שאלה בת כמה שורות, כך מסומן אצלנו, ודמסתכלי בסבק לה אמירה מי זוטרי כוליה זה כל כך מעט והאמר הבאי לא פחות על מה מיטלתם בשיט הצדיקי דמקבלי אפי שכינה בכל יום לא פחות משלושים ושישה צדיקים שמקבלים פני השכינה כל יום שנאמר אשרי כל חוכי לא והמילה לא בגמטריה שטלטין ושיט אהבו הגמור עונה לא קשיה היי דאי לי בבר היי דאי לי בלא בר רשי מסביר בבר ברשות דאי לי בלא בר בלא רשות כאילו להיכנס פנימה שמה למעלה בלא רשות מועטין הן ובנו כמה אני ובני מהם ברבינו חנני מובא עוד פירוש המילה אי לי בבר בר זה בן זה אין הרבה שאבא ובן נכנסים וזה התכוון רבי שמעון חי שהוא אומר אם שניים הם אני ובני מהם אנחנו חוזרים לגמרא, ממשיכים בגמרא, בשעת פטירתן מה הם אומרים וכו', ואז ראינו דבריו של רבי אלעזר אומר, לקה ולך מזבח, לקה ולך מזבח. שואלת הגמרא, ואנחנו כתבנו בשוליים תחת הכותרת נושא, אסור לשתף שם שמיים ודבר אחר. עכשיו הגמרא, אז בעקבות דבריו של רבי אלעזר, הגמרא שואלת, והכה משתתף שם שמיים ודבר אחר, לתניא. כל המשתף שם שמיים ודבר אחר נעקר מן העולם, שנאמר בלתי לשם לבדו. ואיך רבי אלעזר מציע שבשעת פטירתן היו אומרים, לך, זה הקודש ברוך הוא, ולך מזבח. עונה הגמרא, הכי כמה. זה לא שיתוף, כלומר כפילות, אלא שני התייחסויות נפרדות ושונות אז זה לא נקרא שיתוף שם שם על דבר אחר אז מה אמרו? מה היה הכוונה? לכה אנחנו מודים מודים כוונה מודים ולא כופרים בקדוש ברוך הוא ולכה המזבח אנו משבחים רשי כותב שאתה חביב לפניו לכפר עלינו כלומר לקבל את הקורבנות שהם דרכם הקדוש ברוך הוא מכפר עלינו לכה אנחנו מברכים ולך למזבח אנו מקלסים יש ברכה ויש קילוס שני סוגים שונים של נגיד הערכה וברכה וממילא אין זה שיתוף כמעשר בחול ואז בהמשך היה רבי יוחנן בן ברוקה אומר חרויות של דקל היו מביאים המשולשים מוסברים כאן בצד תחת הכותרת נושא סלש מבנה שתי דעות לטעם רבי יוחנן בן ברוקה דלקו דקל במקום ערבה למזבח הגמרא אמר רב הונה מה הייתה עם רבי יוחנן בן ברוקה שהוא בחר בדקל דכתיב כפות כתוב בפסוק ולקחתם לכם ביום ראשון כפות תמרים כפות זה לשון רבים שניים אחד ללולב אחד למזבח ורבנן עכשיו לפי רבי יוחנן בן ברוקה אין לו ערבה כהלכה למשה מסיני וגם אין לו את הדרשה שראינו ערבי נחל אחד למלולה ואחד למקדש אז זה מה שהזכרנו עכשיו זה לפי הרבנן ורבנן אמרי כפת כתיב הם לא רואים שניים כי הם דורשים את, מה שנקרא המסורת לא, לא הקרי לא איך שקוראים אז לפי המסורת הוא לשון יחיד אז אין בפסוק הזה אזכור של של עוד דקל כלומר עוד עוד בנוסף ללולב רבי לוי אומר הוא מסביר על דרך הסברה למה דקל ככה רשי אומר ולא לא מן המקרא הוא לומד אלא שהעצי דקל הוא סימן יפה לכילוסן של ישראל, כאילו מהווה שבח לעם ישראל. רבי לוי אומר, כתמר, תמר זה הדקל. מה תמר זה אין לו אלא לב אחד, מבחינת בוטנית, איך שצורת הגדילה של עץ תמר שונה משאר עצים, והוא מתואר כיש לו רק לב אחד. ורשי מרחיב קצת על זה. אז אף ישראל אין להם אלא לב אחד לאביהם שבא שמיים. בצד כתבנו תחת הכותר נושא סלש מבנה, יש צורת או פס כפול, דעות בתדירות של הברכה שמברכים על סוכה, לולב, ועוד דעות אם מברכים על מצוות דרבנן. מצוות דרבנן לענייננו יכלול את הסוכה מיום שני עד סוף סוכות, שהם ימים שתקנו זכר למקדש, אבל אינם מדורייתא. הגמרא, אמר רב יהודה אמר שמואל, לולב שיבה, שיבה הכוונה לברכה, כל יום לברך על לולב מחדש. בסוכה יום אחד מברכים בתחילת סוכות וזהו. מי טיימה? תשובה, לולב זה מפסיקי לילות מימים, אין מצוות לולב בלילה, רק ביום. ממילא הלילות הם הפסקות, הפסק. אז כל יום המצווה באפי נפשי הוא. כל יום הוא נחשב מצווה בנפרד. סוכה זה לא מפסיקי לילות מימים, הרי בסוכות תשבו שבעת ימים, אנחנו למדנו בדפים הקודמים מהמילואים, תשבו תשבו, וזה בעצם יומם ולילה. הסוכה אין הפסקה בלילה, המצווה נוהגת גם בלילה. כולו שבעה כחד יום אריכה דמו. הדימוי הזה יהיה מאוד חשוב שאנחנו נתקדם בגמרא בסוגיית ברכות על תפילין במשך יום אחד. שבעת ימי החג לגבי סוכה לפי הגישה הזאת כמו יום אחד, יום אחד ארוך. זו דעתו של מה שלמדנו של רב יהודה משמעית. ורבא בר חנה אמר רבי יוחנן, סוכה שבעה, בדיוק ההפך או שונה ממה ששמואל אמר, ולולב יום אחד. כלומר, מברכים על הלולב רק יום אחד. גם זה בניגוד לדעתו של שמואל. מי טעמה? סוכה דורייתא שבעה, לולב דרבנן סגילי בחד יומה. כי עתה רבין אמר רב יוחנן, האותיות שאתם רואים פה א' ב' זה דעה שנייה של רב יוחנן. קודם ראינו רבא בר חנה מביא דעתו של רב יוחנן, עכשיו רבין. אז כשרבין הגיע הוא ציטט רב יוחנן, אחד זה ואחד זה שבעה. אמר רב יוסף, נקוט דרבא בר חנה בידך, תקולו אמוראי קיימי כפתי בסוכה. אז רבא בר חנה בשמו של רבי יוחנן אמר שסוכה שבעה, והגמר מנמקת את זה כי כל האמוראים שמצטטים את רבי יוחנן אומרים סוכה שבעה. רשי כותב בשורה האחרונה או שורה שנייה מהסוף, נקוט דרבא בר חנה בידך דאמר סוכה שבעה. למה יש להתעכב על רשי? כי כשהדברים נאמו בשם רבי יוחנן היה התייחסות גם כן ללולב, אבל כאן אנחנו מתמקדים בדבריו של רבי יוחנן לגבי סוכה. אז אמורים לקחת דרכו של רבא בר חנה שסוכה שבעה, ולא דרב יהודה אמר שמואל דאמר סוכה יום אחד. וממשיך רשי בשורה האחרונה, דכולם אומרים משמיד רבי יוחנן קיימי כבתי בסוכה. ושמואל ורבי יוחנן, כשיש מחלוקת בין שני הגדולים האלו, הלכה כרבי יוחנן. מטיבי, אנחנו ממשיכים לדף מ״ו עמוד א', וייתכן שאנחנו נגלוש הרבה בדף מם וו עמוד א', כי אחרת אנחנו אנחנו לא רוצים לעצור באמצע מהלך. אז הגמרא ממשיכה עם קושיה, אנחנו בראש מם וו עמוד א'. תשימו לב, קושיה ארוכה שיכלול את המקור התנאי הבא בערך 9 שורות שהוא במסגרת, ואנחנו נצטרך לעשות חשבון בעניין כמה ימים אומרים הברכות על הלולב ועל הסוכה. הסימונים שאתם רואים מעוין סביב עושה לולב ועוד כמה שורות עושה סוכה, והשאלה שוב פעם, אנחנו מתמקדים כאן מתי מברכים את הברכות הנוגעות להם. העושה לולב לעצמו, כלומר בערב יום טוב, אומר, וכאן אולי זה לא מנהג מוכר לנו, אבל מי שבונה סוכה בערב יום טוב אומר ברוך שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. סליחה, עושה לולב, מה זה עשיית לולב? שהוא עוגד את ההדסים והערבה יחד עם הלולב. אז בזמן שהוא עושה את זה הוא אומר שהחיינו, נת לא לצא פה, אומר ברוך אשר גישנו בסוד וציוונו על נטילת לולב. ואף על פי שבירך עליו יום ראשון, וכאן אנחנו מדגישים עם קבקוף, חוזר ומברך כל שבעה. העושה סוכה לעצמו אומר ברוך שהחיינו וקיימנו וכו', נכנס לשבעה, אומר אשר קידשנו וציוונו לשבע סוכה, וכיוון שבירך יום ראשון שוב אינו מברך. אז גם זה קבקפנו. אז לגבי לולב כל שבעה, לגבי סוכה יום אחד. מה נאמר מקודם בשמו של רבא בר בחנן רבי יוחנן? סוכה כמה? שבעה. מה נאמר פה? יום אחד. לולב, מה נאמר מקודם בשמו של רבי יוחנן על ידי רבא בר חנה? לולב יום אחד, פה כל שבעה. קשיא לולב על לולב, קשיא סוכה סוכה. בשלמה ממשיך הגמרא ואומר לולב על לולב לא קשיא, כאן שמברכים כל שבעה, וזה מה שכתוב פה במקור התנאי בזמן שבית המקדש קיים. רש"י בשורה הראשונה, כאן בזמן בית המקדש מברכים עליו במקדש כל שבעה, דמדורייתא היא כרבי יוחנן דתלי תמה בדורייתא. כך הסברנו מקודם את שיטת רבי יוחנן, למה סוכה שבעה בגלל שהוא דורייתא. אז הלולב בבית המקדש במשך שבעת ימים של הסוכות הוא מדורייתא, וסמכתם לפני השם אלוקיכם שבעת ימים. זה לגבי הסוכה בבית המקדש. ממשיך הגמרא ואומרת כאן בזמן שאין בית המקדש קיים, מה שיום אחד דינו של רבי יוחנן בעניין הלולב הוא בגלל שמדובר בזמן אחר חורבן בית המקדש. ואם כן אין שבעה ימים אלא סוכה, הסוכה קשיא. אז עד כאן הקושיא. מקודם אנחנו היינו רבא בר חנא בר יוחנן סוכה שבעה, ופה במקור התנאי סוכה יום אחד. הגמרא עונה, תנאי היא, הנושא שנוי במחלוקת תנאים. כלומר זה לא רק רבי יוחנן שאומר סוכה שבעה, יש עוד תנאים שסוברים כך. דתניא, עכשיו מה שמעניין ויכול להיות מאוד מאוד מטה, שאנחנו לא מזכירים כעת סוכה, אנחנו מזכירים תפילין. לכן אמרתי מקודם שיש להתמקד בעיקרון והזכרנו שסוכה נחשב יום אחד ארוך. מה שכן, וזה שלא להתבלבל פה, הסברה הזאת הוא סברה ששמענו דווקא בשם של שמואל, וזה היה הסיבה שהוא ברך רק ברכה אחת על הסוכה, שהלילות אינם מהווים הפסק. אבל עכשיו אנחנו רוצים לבחון דרך מצווה אחרת, דרך תפילין, איך באמת יש להתייחס ליום אחד. יום אחד כפשוטו זה נוגע לתפילין, או שבעה ימים שזה גם נחשב יום אחד. אז הגמרא ממשיכה, הנושא הזה של סוכה כמה ברכות נברך מחלוקת עליהם, דתניה, ואני אומר עוד פעם, שלא נתבבל, אנחנו לא נזכיר כאן סוכה, אלא משהו דומה לו, דיינו תפילין. תנא קמא, שזה רבי, אומר תפילין, כל זמן שמניחן מברך עליהם דברי רבי, רב כך וחמים אומרים, אינו מברך אלא שחרית בלבד. אז עכשיו אפשר להבין את רבי, מה זה כל זמן שמניחן? אדם במשך שעות היום, הוא בבוקר שם תפילין, אז הוא הולך להגיד לשירותים, אז הוא מוריד את התפילין, ואז שם אותם עוד פעם, ואז מברך עוד פעם לפי רבי, וכאן, ועל זה הדרך, במשך כל שעות היום. ורשי, אגב, עושה את הקישור שאנחנו אמרנו מקודם, בדיבור מתחיל אל השחרית, שזה מה שהחכמים אמרו, ובסוכה נמי, כיוון כחד יום ההוא, סגי בברכה של יום ראשון. אז הנה הקשר. בואו נציין שגם רשי בשורה שלישית, כל זמן שמניחן, ואפילו חולצן ומניחן מאה פעמים ביום, מה? הוא יברך כל פעם. וגם בסוכה נמי, אף אגב דלא מפסיקי לילות בימים, וכחד יום העריכה הוא, זה הדימוי לתפילין. מברכין עליה בכל יום דודומיה דחולץ ומניח של התפילין. אז אם שאלתם מה לגבי הסתירה בעניין סוכה או הקושיה רבי יוחנן בעניין סוכה, שבברייתא המוזכר שסוכה זה רק יום אחד ורבי יוחנן אמר כל יום, דומה זה מחלוקת תנאים שאנחנו רואים בתפילין שהם דומים לסוכה. עכשיו הגמרא ממשיכה באותו עניין, וככה כתבנו בשוליים תחת הכותרת נושא המשך סלש מבנה הפס הכפוש שאתם רואים, מחלוקת אביי ורבה איך לפסוק בעניין ברכה על תפילין, אי פעם ביום או כל זמן שמניחן אפילו מאה פעמים ביום. אז אנחנו התחלנו בברכות לגבי סוכה ולולב, ואנחנו עוברים לתחום התפילין, אבל אני אומר כמו מקודם שזה לא עניין שאנחנו, זה לא ניתוק לגמרי, כי יש את העיקרון של יום אחד של תפילין ושבעת ימים של סוכה. אבל מבחינת הטקסט, ההתמקדות בשורות הבאות יהיה בעניין התפילין. הגמרא, איתמר, אביי אמר, הלכתה כרבי. עכשיו, רבי הוזכר בעניין התפילין, וכל זמן שמניחם מברך. ורב אמר, הלכתה כרבנן. אמר רב מרי, ברא דבת שמואל, חזינה לי לרבה. עכשיו, רבה כרגע אמר שמברך שחרית בלבד, זה לגבי התפילין. ו... יש כאן עדות של רב מרי שאני ראיתי רב דלא עביד כשמיתי, הוא לא פעל, לא נהל כשיטתו, אלא מקדים, איך סדר היום של רבה? מקדים וקאי קם בבוקר ואי לבית הכיסא ונפיק ויוצא משם ומה שידי ומנח תפילין ומברך. וכי איצטר זימנה חינה, אי לבית הכיסא, כשהיה צריך עוד פעם נכנס בית הכיסא ונחנו מה שידי ומנח תפילין ומברך. הנה באותו יום פעמיים מברך. ונן נמי כרבי אבדינן. מה זה נמי ורבי? רבי, בואו נזכור, זה יש לנו גם כוכביות מצד הגמרא לחזור לרבי, שהתפילין כל זמן שמלכה מברך עליהם מספר פעמים, והמקביל לסוכה זה לברך לא רק יום אחד אלא כל שבעה. אז זה מה שהגמרא אומרת כאן, וענה נמי כרבי אבדינן ומברכין כל שבעה. כמו שרבי אמר בתפילין שמברכין כל פעם, גם אצל סוכה כל יום. אמר מוזוטרה, חזינה לרב מוזוטרה מספר שאני ראיתי לרב פאפי, לכל אימא דמלך תפילין מברך. רבנן דבי רב אשי, כל אימא דמישמשי, למשמש, דמישמשי בהו מברכי. מה זה למשמש בתפילין? רשי כותב, דקיימלן חייב אדם למשמש בתפילין כל שעה, כבחום במציץ, בפרק כמה דיומה. אז כל זה לעתים יותר קרובות רק זמן, כל זמן שהוא מניח, כי המשמוש הוא כדי שלא להסיח דעתו מן התפילין. אמר רב יהודה מר שמואל, מצוות לולב כל שבעה, כמו לברכה. רבי שמואל בן לוי אמר יום ראשון מצוות לולב, מכאן ואילך מצוות זקנים. רש"י אומר על זה ואין לברך. ונמשיך בגמרא, ורבי יצחק אמר כל יומה מצוות זקנים. שואלת רמה בתמיעה, ואפילו יום ראשון, ועל קיים אלנד יום ראשון דורייטה אימה. אז תיקון בדבריו של רבי יצחק, בר מיום ראשון. שואלת רמה יחי היינו רבי שוב הנביא, אז זה מה שרבי שוב הנביא כבר אמר, שיום ראשון מצוות לולה, מכאן ואילך מצוות זקנים. אז הוא אומר, אתה צודק. אימה וכן, אמר רבי יצחק, לא בא לחלוק. זה תוספת, תוספת, או עוד דעה שנוסף לרבי שמעון בן לוי, שחושב אותו דבר. רש"י כותב, מכאן ואילך, מצוות זקנים. מה זה מצוות זקנים? רבי יוחנן בן זכאי וסיעתו. הוא דרבנן, לא באיה ברכה. זה כאילו הנפקמינה. יש כאילו לחשוב ולקחת בחשבון לשם השוואת סוגיות. ראינו בסוגיה קודמת בעניין המצוות ערבה, אם הוא תקנת איזה יסוד נביאים או מנהג נביאים. ואם זה יסוד נביאים, זה בא מכוח תקנה של הנביאים, על זה מברכים. אם זה מנהג נביאים, אמרנו לא מברכים. האם יש להשוות בין המושג של יסוד נביאים ודין דרבנן, שהרבנן תקנו, התקין רבי יוחנן זקאי, ראינו את זה, או אין הקבלה מדויקת. אנחנו נשאיר את זה כחומר למחשבה. ממשיך הגמרא, ואף רב סבר כל שבעה מצוות לולב. זה כל שבעה, זה כמו דעתו של שמואל. צריכים להוסיף פה שלמרות אף אגב שהמצווה, כל שבעה של המצווה של לולב, שישה ימים האחרונים הם מדרבנן, מברכים על מצוות דרבנן. זה דעתו של לב, ואמרנו שהוא טועם לשמוע שמלו לב שבעה. ממשיך הגמרא ואומר, דאמר הבכיר בר אשי, אמר רב. ושוב פעם אנחנו גולשים או עוברים לנושא אחר, אבל יש דימוי. המדליק נר של חנוכה שהוא דרבנן, רב אומר צריך לברך. ואז אנחנו אמרנו והוא הדין ללולב, כך אנחנו אומר, זה הקשר בין רב שרב שלולב כל שבעה, ואיך אנחנו יודעים כך, כי רב אמר לגבי נר חנוכה. עכשיו אנחנו לא ראינו רב במפורש בעניין לולב, אבל מזה שרב אמר המדליק נר חנוכה הוא מברך, אז אנחנו מבינים גם על הלולב שבשאר הימים הוא דרבנן יש לברך. יש פה משפט בסוגריים, וכתבנו בצד, סוגריים אלו והבאים אחריהם מיועדים לדילוג כדי ליצור רצף בקריאה בעניין המדליק נר חנוכה. אז רב אמר מדליק נר חנוכה צריך לברך, אנחנו נדלג על הסוגריים שנייה, מהי מברך, ושוב פעם אנחנו נדלג על הסוגריים האלו. שורה ראשונה בשורות הרחבות אנחנו עונים השאלה מהי מברך, ברוך אשר קידשנו במצוותיו וציוונו להדליק נר חנוכה. זילגנו כמה פעמים, חזרה עוד פעם. אמרנו שרב אומר מדליק נר של חנוכה צריך לברך, עכשיו הסוגריים ראשונים. רבי יומיה אמר הרואה נר של חנוכה צריך לברך. נגיד שהרואה הוא אדם שאין לו בית, אז אין לו מקום להדלקה, אבל אז לכן הוא עובר ברחוב והוא רואה ניר חנוכה. מה שאמרנו עכשיו הוא נמצא גם בתוספות, פירוש השני, שלוש שורות מסוף העמוד. ממשיך הגמרא, מאי מברך. אמר רב יהודה, יום ראשון, המדליק, מברך שלוש. הרואה, מברך שתיים. מכאן ואילך, המדליק, מברך שתיים. ורואה, מברך אחת. כמובן, הרואה לא יכול להביא, להגיד, להדליק נר חנוכה, כי הוא לא עושה מעשה. ומאי מברך? הברכה הראשונה הוא ברוך אשר קדשנו במצוותיו וציוונו להדליק נר חנוכה, נר של חנוכה. אנחנו לא הזכרנו באופן מפורש, אבל אמרנו שביום הראשון המדליק מברך שלוש, זה הברכה הזאת להדליק נר של חנוכה, ושעשה ניסים לבותינו ושהחיינו. ביום השני אז השחיינו יורד, אז המדליק מברך שניים, זה הדליק אשר קידשנו וכו', להדליק נר של חנוכה. והברכה השנייה שהמדליק אומר זה שעשה ניסים. לגבי הרואה ביום שני והלאה הוא מברך רק שעשה ניסים, כמובן אין להדליק נר של חנוכה וגם אין שחיינו. אמרנו שהברכה שאומר המדליק הוא אשר קידשנו במצוותיו וציוונו. והיכן ציוונו? הרי זה דרבנן. איפה ציוונו? תשובה, מלא תסור. מזה שכתוב בתורה שככל אשר ירוך כל מה שהחכמים מורים לא תסור. לא תסתה ממה שהם אומרים. אז אנחנו מצווים, אז הנה בתורה אנחנו מצווים לקיים מצוות דרבנן. ורב נחמן יצחק אמר, המקור לציוונו הזה שעל אביך ויגדך והמשך וזקניך מה יום הולך. אז אנחנו משם רואים אגב שזה גם מצווה בתורה שיש לקבל מהקודמים לנו, האבות והזקנים. רב נחמן בר יצחק מתני לה בהדיה. אמרנו מקודם, יש לנו צורת בית סביב רב, שרב סבר שיש לברך כל שיבה על מצוות לולב, אבל הוא לא אמר את זה מפורש. ובגרסה הזאת, אכן יש כאן מספר רומי שתיים, הוא אומר את זה מפורש. זאת אומרת, רב נחמן יש לו גרסה ברב בהדיה מפורש שמברך על הלולב כל שבעה. אמר רב כל שבעה מצוות לולב. ואני רק חוזר על מה שאמרנו מקודם, ולא רק בגלל דבריו של רב בעניין נר חנוכה שמשם למדנו ללולב, אלא כאן רב אומר מפורש על הלולב שיש לברך כל שבעה. תנו רבנן, עושה סוכה לעצמו, אומר ברוך שהחיינו וכו', נכנס לשבעה, אומר ברוך אשר קידשנו וכו', לשבע סוכה הייתה עשויה ועומדת. הוא לא בנה אותו. אם יכול לחדש בדבר, מברך. אז הוא יברך את השחיינו. אם לאו, וכשיכנס לשב במברך שתיים. אז זה הזמן בכל זאת לומר שחיינו. אם אתה בונה או מחדש, תגיד שחיינו אז. אם אין אתה מחדש, תגיד שחיינו, אבל בזמן שאתה נכנס לשפה. אמר רב אשי, חזין עלי לרב קנה, דקמר להו לכולו, הקסה דקידושה. הוא אמר את הלשפה סוכה וגם השחיינו על כוס קידוש. תנו רבנן, היו לפניו מצוות הרבה. מה לדוגמה? אשי כותב, ליטול לולב, לשפה סוכה, להניח תפילין, לתתף בציצית. אז אם היה לו מצב כזה, רק במאמר מוסגר אנחנו רואים מרשי שהיו מניחים תפילין במשך חג הסוכות, כי יש עדות ומקומות וגישות שלא מניחים תפילין במשך חג הסוכות. אבל רש"י ראה לנכון לצרף תפילין יחד עם ברשימה של מצוות הרבה לב, ישיבה בסוכה וציצית. אז היה לאדם הזה מצוות הרבה לקיים. אז התנא קמא אומר, ברוך אשר קידשנו במצוותיו וציוונו על המצוות, ובכך יצא ידי כולן. זה דעתו של התנא קמא. רב יהודה אומר, מברך על כל אחד ואחד בפני עצמה. המשולשים שמופיעים כעת הם מימות דרבי זירה ואיתמה רבי חנינה בר פאפה. אז כל פעם אנחנו נראה השמות האלו. הגמרא ממשיכה, אמר רבי זירה ואיתמה רב חנינה בר פאפה הלכתה כרבי יהודה, שגם אם יש לך מספר מצוות יש לברך על כל אחד בנפרד. ואמר רבי זירה ואיתמה רב חנינה בר פאפה מה איתמה רבי יהודה, תכתיב ברוך השם יום יום, וכי ביום מברכים אותו, בלילה אם מברכים אותו, אלא בא לומר לך בכל יום ויום תן לו מעין ברכותיו. רש"י מביא דוגמה לכך, מה זה כל יום מעין ברכותיו, של שבת מעין של שבת, של חול מעין של חול, של יום טוב מעין של יום טוב המאורע. אז כל יום מקבל את הברכה המאפיין אותו. אז כמו שככה זה לגבי כל יום ויום, החנמי בכל דבר ודבר, כל מצווה יש לו תן לו מעין ברכותיו, את ההתייחסות הפרטני לכל מצווה בנפרד. עד כאן שיעורנו להיום.